גם כן תרבות, עם גואל פינטו.
לפני כשבועיים הוזמנו פסלים לפגישה עם עוצרי הביאנלה לאומנויות ולעיצוב במוזיאון ארץ ישראל. הפגישה נערכה בעקבות קול קורא שפרסמה הביאנלה, בו הזמינה אומנים מתחומי העיצוב, האדריכלות, פיסול, אומנות פלסטית, להציע עבודות שיוצגו בביאנלה שתיפתח בשנה הבאה. להפתעתם של רבות ורבים, הסכום שהציעו, הסכימו העוצרים לשלם תמורת פסלים שיוצבו בחללים השנים, היה 700 שקלים. 700 שקלים בלבד, תמורת יצירה שבוודאי החומרים שלה עולים יותר, שלא לדבר על הרוח, שלא לדבר על העבודה. נתייחס לרגע הזה כדי לפתוח את המניפה, ולדבר במצבם הקשה של אומניות ואומנים, סוד גלוי שכולם יודעים ואיש לא מדבר אודותיו. כשאתם מבקרות ומבקרים בגלריות, במוזיאונים, בחללי אומנות, כשאתם סורקות וסורקים את העבודות ונהנים מן היצירות, אתם לא לוקחים בחשבון שרוב הסיכויים, וברוב הסיכויים, האומנים קיבלו 0 שקלים תמורת התצוגה. ואם כן קיבלו, או שמעמדם רם, או שהסכום היה כה מזערי שלא עומד בשום מדד הגיוני. בדיוק על זה נדבר עכשיו, על עושק האומנים הנסתר. שלום לדוקטור שחר כסלב, יושב ראש איגוד אומנים וראש בית הספר לאומנות בשנקר.
שלום כואב, מה המצב?
בוקר טוב גם למי שלצדך, האומנית, פיסול ומיצב, לימור צרור. שלום לימור.
בוקר טוב.
אנא, ברשותך, דוקטור כסלב, נתחיל איתך. תן לנו פריסה כללית על המצב שכולנו אולי לא יודעים כלום לגביו. אנחנו הולכים לחללי אומנות, אנחנו רואים תצוגות. האם האומנים מקבלים כסף?
תודה ששאלת. התשובה היא לא. ויש בזה משהו מדהים, וגם מדהים שלא יודעים את זה מבחוץ. אתה הולך, כלומר, אני עושה תערוכה במוזיאון, אני יכול לראות מאות אלפי שקלים זורמים לצידי והולכים לעוצרים, שהם כאילו בדרך כלל אנשי המקום ומקבלים שכר, והולכים לתולים, והולכים לחומרים, והולכים למובילים, ותמיד הם עובדים עם המובילים היקרים ביותר, כי זה אמנות וזה. אז הכסף כאילו נשפח מסביב, והאמנים לא מקבלים כלום. זה הנוהג. זה איזשהו נוהג שהשתרש במשך שנים, וזה המצב.
בוא נדבר כן? רגע, כי מאז שהתחלנו לעבוד על השיחה הזו, ושוחחנו עם עשרות אומנים במהלך השבוע האחרון, הלסת באמת נפלה, כי אנחנו לא מדברים על מקבלים קצת, אנחנו לא מדברים על מקבלים מעט, אנחנו מדברים על לא מקבלים כלום.
נכון, לא מקבלים כלום, זה המצב. זה לא די מדהים? זה לא די מדהים שרק עכשיו גילית את זה?
ועוד אנחנו תוכנית תרבות, כן? אז תאר לעצמך, הדוקטור כסלב. האם יש היררכיה? זאת אומרת, אומן שרוצים אותו יותר, או אומנית מוכרת יותר, שתמורת הציורים שלה בתליית מוזיאון כן ישלמו להם?
תראה, יש להבחין כאן בין שכר אמן, כלומר כסף לאמן על הזמן שהוא נותן, שזה פחות או יותר אף אחד לא מקבל. עוד מעט אני אתייחס לשינויים שאנחנו מנסים להוביל, אבל בגדול לא נהוג לתת, לבין תקציבי הפקה. תקציבי הפקה זה אומר בדרך כלל...
לא תקציבי הפקה. האם סיגלית לנדאו מקבלת כסף על פסל שהיא מציגה?
לא.
האם זויה צ'רקסקי מקבלת כסף על תמונה שהיא תולה?
לא, התשובה היא לא. אבל סיגלית לנדאו יכול להיות תקציב הפקה נדיב, ומתוך תקציב ההפקה היא יכולה אולי לגזור לעצמה מעשר, באם היא מנהלת אותו, את התקציב לעצמה.
אולי.
כמובן שהסיפור, אולי. זה תלוי כאילו ביכולות הניהול הכלכליות שלה. כמובן שהסיפור, כן, זה שאתה שומר את העבודה אחר כך, ואתה כאילו יכול למכור את זה בשוק החופשי.
כן, אבל...
שמות שאתה ציינת, יכולות. אולי.
עכשיו, דיברנו על היררכיה של אומנים ואומניות. בוא נדבר על היררכיה של חללי תצוגה. האם כולם לא משלמים, או רק הגלריות הקטנות לא משלמות, ומוזיאון תל אביב לאומנות כן משלם?
לא משלם. אף אחד לא משלם שכר אמן. אנחנו באיגוד מתעסקים בזה, לא יודע, 6 שנים, 5 שנים, סקרנו את האופן שבו זה נעשה בעולם, וראינו שיש התעוררות גלובלית בשאלה הזאת, איך יכול להיות שלא משלמים לאמנים, ואיזה מודל אפשר לפתח שכן יאפשר תשלום. פרסמנו, מתוך דיאלוג עם חללי תצוגה, פרסמנו תעריפון מומלץ. יש מוסדות שאימצו אותו, או איזושהי גרסה שלו, יש מוסדות שלו. אז אני יכול לציין לחיוב כמה מוסדות שמבינים את הסיטואציה העקומה ועושים מאמץ לשלם בשנים האחרונות. למשל מוזיאון בת ים, למשל משכן האמנים בהרצליה. יש כמה וכמה מוסדות שמתעוררים, אבל בגדול המדינה לא מחייבת אותם, וגם הנורמה לא מחייבת אותם.
אז למה כן. אתם עושים את זה בכל זאת? למה חברי האיגוד שלך, האיגוד האמנים, בכל זאת ממשיכים להציג?
תשמע, אני, כן, לא רק ידעתי, זה, יש כאן איזה מין משהו פסיכולוגי, אני חושב. אתה רוצה להציג, אתה רוצה להיחשף, אתה רוצה להמשיך לבנות את הקריירה שלך, ואתה גם יודע שאם אתה תגיד לא, אז מישהו אחר יגיד כן. כן, אז יש
אבל אני לא אשדר בחינם, גם אם ארצה נורא, אני לא אשדר בחינם.
נכון, זה תחום שזו הנורמה בו, ואנחנו צריכים למצוא את האפיקים לשנות את הנורמה. במיוחד כשמדובר בכספי ציבור. אם הייתי, בוא נגיד אם אני משווה...
זה נורא חשוב, זה נורא חשוב מה שאתה אומר. בוא נשים רגע זרקור על מה שאתה אומר עכשיו. כספי ציבור, 50 מיליון שקלים בשנה יוצאים בכל שנה מתקציב משרד התרבות לתחום המוזיאונים. זה סכום מזערי, נכון, מאזינות ומאזינים, זה כלום ושום דבר. אבל עדיין ה-50 מיליון האלה מגיעים אל המוסדות ולא מגיעים אל האומנים.
נכון. תודה שאמרת את זה. יש כסף בתחום הזה, והכסף הוא כסף ציבורי. אני חוזר ואומר שאם הייתי משווה את זה רגע לשירה, שזה גם תחום שאנשים עושים לשם שמיים, אבל שם אין הרבה כספי ציבור שמסתובבים, ואין מוסדות שלמים, ואנשים שחיים מזה, זה הכל
וקהל, וקהל רב וקהל רב שהוא עיוור לסיטואציה. כולנו בסוף השבוע נלך לכאן, נלך לשם, ולא נעלה אפילו בדעתנו, פשוט לא נתפוס שהדברים שאנחנו רואים הם דברים שלא שולמו עליהם. נשים נקודה ברשותך, נעבור אלייך.
עוד מילה, להגיד שאם הסיטואציה הייתה כזאת, שיש כאן שוק מלבלב ופורח, ואז המוסדות כאילו מפיקים עבורך עבודה, ואחר כך אתה בוחר את זה בסכומי עתק וזה, אז אפשר היה להבין, אבל זה לא המצב. הרבה מאוד מהעבודות פשוט יישארו אצלך, סלש יזרקו, ועשית עבודה של, לא יודע, שנתיים, ונגמר.
ומי יודע כמה הוצאת על העבודה הזו, שלא לדבר על הרוח, שלא לדבר על הנפש. לימור צרור, כאמור, אמנית פיסול ומיצב, למה את ממשיכה בנסיבות כאלה ובאפס מחיר להציג את העבודות שלך?
כי אני רוצה לעשות אמנות. אני חושבת שמה שאמרתם, אני מסכימה לכל מה שנאמר, עוד יותר בא לידי ביטוי באמנות המיצב, אתה חייב חלל, ותמיד אני בונה את המיצב סייט ספציפיק לאותו חלל, אתה צריך את החלל הזה, בלי זה אין לך אומנות, ואז אתה צריך שיפנו אליך, ואז אתה צריך שיתקצבו איכשהו משהו שיתנו לך, כי אני בונה עבודה חדשה, בהנחה שיתנו לי תקציב רק להפקה של הדבר, ומראש אני עובדת נורא לוקוס, זאת אומרת, העבודות שלי הן מראש בניות על חומרי בניין, מראש אני...
מתוך כוונת מכוונת או מתוך מי שרוצה ליצור עם החומרים האלה?
בוא נגיד זה גם וגם. עכשיו אני למשל רוצה לעשות משהו...
כי את אומרת, הרי לא ישלמו לי על זה גם ככה, אז בוא ננסה למצוא את הבדים הזולים ביותר.
במקרה שלי זה לא בדים, אבל לא משנה. כן, אני עובדת לא קודם, וכשאני מציעה הצעה למוזיאון, ואני רוצה שיקבלו את ההצעה, אחד השיקולים זה, אם ההצעה תהיה יקרה מדי, יכול להיות שיקחו מישהו אחר. אז אני מראש מתמחרת נמוך אפילו את החומרים, אני לא מדברת בכלל לשכר אומן, כדי שיקבלו את ההצעה הזאת.
וכשאת רואה מולך את הכספים הרבים שמוצגים על קוסמה, על הבאת קוסמה, או על הבאת קונס, או על הבאת איי-ווי-ווי, או כל התצוגות הענקיות שראינו בשנתיים שלוש האחרונות, את אומרת לעצמך מה?
ברור שזה מקומם. איך אתה יכול לפתח אומנות מקומית, שזה מה שנכון, אמנם עם כל הכבוד לשואו שרוצים להביא קהל למוזיאון, צריך לפתח פה אמנות ישראלית, צריך לפתח פה אמנות מקומית. כדי שזה יקרה, צריך תקציבים, ואני לא מכירה אף אומן שמתפרנס מהאמנות שלו.
אז מי מתפרנס? אתם אומרים לי לא משלמים, ברור שלא מתפרנסים.
אני במקרה שלי, אני חייב להגיד שלרוב נותנים לי חומרים. אבל מעבר לחומרים, איך אתה יכול להתפרנס מהדבר הזה? כולם עובדים באמנות או שלא באמנות כדי לסבסד את האמנות שלהם.
אני רוצה ברשותך, אני רוצה עוד רגע אתן לך את רשות הדיבור, אבל אני רוצה לקרוא לכם, כי חשוב לי גם שתגיבו על זה, את תגובת מוזיאון ארץ ישראל כפי שהגיעה אלינו, כי משם כל הסיפור שלנו בעצם התחיל. אז כך הם אומרים לנו, פרויקט הביאנלה לאומנויות ולעיצוב במוזה הוא פרויקט חדשני, אשר מהווה אירוע תרבות מרכזי בחיי העיר תל אביב ובישראל, במציאות התקציבית הלא פשוטה, שוטה של מוסדות תרבות בכלל והמוזיאונים בפרט, מובן מאליו כי תשלום ראוי לאומנים לא יאפשר את ביצוע הפרויקט. מתוך הערכה והכרה בעבודה האומנותית, החלטנו השנה לשלם שכר אומן סמלי לאומנים על מנת להביע הכרתנו. אני מזכיר לכם, מאזינות ומאזינים, השכר הסמלי עליו הם מדברים הוא 700 שקלים לפסל. מכיוון שאנחנו חברה לתועלת הציבור, כך ממשיכה התגובה, שאיננה פועלת מטרות רווח ותקציבנו מבוסס על הקצוות גורמים שונים, התכנותו של הפרויקט אפשרית רק על פי המודל המתואר לאל. אנחנו מקווים ומאמינים שעם התמשכותו של הפרויקט וההכרה נוכל להזמין ולשלם יותר, ככה הם אומרים יותר. 300, ועכשיו אני שואל אתכם, 300 אומנים הציגו בביאנלה הקודמת. 300 אומנים שכל אחד מהם קיבל 0 שקלים, והמוזיאון אומר רק כך אנחנו יכולים להיות קיימים, אז אל תהיו קיימים, תודה ולהתראות.
כואל, אתה יותר מיליטנטי ממני. אני רוצה במבט רחב יותר להגיד שבסופו של דבר גם המוסדות האלה הם ברובם להוציא אולי 2 או 3 די אומללים, והעומדים בראשם לא מקבלים שכר של מנכ״ל חברת הייטק או משהו מהסוג הזה. ואנחנו באיגוד גם נמצאים בפני איזושהי דילמה, כי אנחנו יודעים שאם החקיקה תהיה כזו, שפשוט המדינה תדרוש מהם לשלם שכר אמן, רוב המוסדות ייסגרו, רוב המוסדות לא יעמדו בזה, כי פשוט אין מאיפה לקחת. אז או שהם יקצצו מתקציבי ההפקה, ואז מה עשינו בזה? או שהם פשוט לא יכלו לעמוד בזה ויסגרו. אז מה שבעצם צריך לעשות, זה לא רק לחוקק חוק שיחייב אותם לשלם שכר אמן, שזה מתבקש, זה גם להקצות לנושא הזה כסף ייעודי, כי אחרת לא עשינו כלום. אז הדיאלוג צריך להיות מול משרד האוצר,
להגדיל את תקציב המוזיאונים. אני מוסיף למשוואה שלך, אם אתה מרשה לי, הדוקטור כסלב, זה גם יכול ללמד אותנו שלא כל אחד צריך לפתוח גלריה היום.
כן, הוא יכול להיות, אין לי איזה מבט שאני יכול להגיד יש יותר מדי, אני לא בטוח שיש יותר מדי, אבל אני רק אומר שהם לא הבד גייז פה. הסיטואציה כאן היא סיטואציה קשה, תקציבית עבור כולם.
לימור,
אני רוצה להגיד, אני הצגתי במוזיאון האסלאם, הצגתי במוזיאון רמת גן, שזה תערוכות מרובות משתתפים, לא היה שום השתתפות של שכר אומן. וגם כשעכשיו פרקתי תערוכה במוזיאון ינקו דאדה, שהייתה תערוכת יחיד, אמרה לי האוצרת, אין לי גרוש. עשינו מאמצים לגייס מעמותה וכו', בסופו של דבר הצלחתי. אבל המוזיאון, הקופה שלו באמת ריקה הרבה פעמים. אני מבינה מה שחר אומר.
ומי שמשלם את המחיר אלה האומנים. נאמר לכם תודה, אנחנו נמשיך ונעקוב אחר זה. אני בטוח ומשוכנע, מאזינות ומאזינים, שפתאום נפתח לכם אור גדול עם ההבנה הזאת. הדוקטור שחר כסלב והאומנית לימור צרור, אני מודה לשניכם שהייתם איתי הבוקר.
תודה גואל, תודה שאתה
מעלה.
גם כן תרבות, ראשון עד רביעי בין 9 ל-11, רק בכאן תרבות.